רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. בלעומק הרפואה אני צולל לעומקן של מחלות ובעיות רפואיות מרתקות שמאתגרות את המדענים והרופאים, כמו למשל אטופיק דרמטיטיס, מחלת אור שאפילו על שמה לא הצליחו הרופאים להסכים עד ממש לא מכבר יחסית. נדבר על המנגנונים בגוף שקשורים במחלות השונות, על ההיסטוריה שלהן ועל טיפולים חדשניים שנכנסים לשימוש בשנים האחרונות. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. גם מי שלא מכיר את התנ"ך על בוריו ולא שמע על כל הגיבורים שלו, או ששמע וקצת שכח, מכיר את מרים, אחות משה. התואר שלה בדרך כלל מרים הנביאה. זה הפך להיות חלק בלתי נפרד משמה. אבל אם נלך אפילו לוויקיפדיה, בערך נביא, נביא ביהדות, כתוב, הוא אדם במדרגה רוחנית גבוהה של התקשרות ודבקות באל. הרמב"ם כותב, בהלכות יסוד התורה פרק ז' הלכה ז', הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי העיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיע מה יעשו או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם. אבל מרים הנביאה היא לא ממש נביאה כזאת, היא לא ממש נביאה קלאסית. אבל בכל זאת, מרים הנביאה, מה קורה פה? שלום לסופרת יוכי ברנדס.
שלום יותם.
מה שלומך?
ברוך השם, נהדר. אהבתי מאוד את ההתלהבות שלך מהצירוף מרים הנביאה.
כן, כי הוא צירוף כזה שהוא קצת מוזר לי.
נכון.
בואי רגע נשווה. אחי המשה מככב בארבעה חומשים מהתורה. אהרון, אח השני, מוזכר יותר מ-350 פעמים. דוד, כוכב על, סופרסטאר. ונביאות אחרות, כמו למשל דבורה, יש להם פרקים ממש משמעותיים. ומרים?
נכון.
קצת פחות, אבל בכל זאת...
הרבה פחות.
הרבה פחות.
נראה את זה היום.
הרבה פחות, ובכל זאת היא מרים הנביאה. אז מה הולך פה? מה קורה?
אתה בעצם מצביע כבר בפתיחה על הפער בין העוצמה של המותג מרים הנביאה. ממש מותג, זה הולך ביחד, ויש אליה קשר חזק, ואנחנו מרגישים אליה אהבה, ומרגישים שהיא עוצמתית, והיא מיוחדת, והיא גדולה, ובין... המלאי של הטקסטים כן. אודותיה, שהוא כל כך עלוב, כל כך קטן. פה חצי סיפור, שם רבע סיפור, זהו. גם עוד דבר שנראה כל כך מתסכל, שאנחנו באמת לא יודעים מה היא מנבט בכלל, מה היא ניבה. אין לנו שום זכר לנבואות מרים, אין ספר על נבואות מרים. אז מה זה, מה, איך אפשר להסביר את המתח הזה, את הפער הזה בין... עליבותה בפועל לבין המותגיות שלה שהוא כל כך חזק. אז על זה נדבר היום?
על זה נדבר. לפני שנדבר על זה, ניגע רגע בשם מרים, ותודה לשחר ענבר, חוקר המקרא, על ההפנאיה המעניינת הזאת. מרים במצרית עתיקה נקראת מריאת, כנראה שזה מקור השם, או יכול להיות שזה מקור השם, והמשמעות היא אהובה. וזה מאוד מעניין.
יפה.
וזה התקשר למה שנדבר בהמשך. זה כשאמרתי
מרים האהובה, מרים שכל כך אוהבים בדיוק. אותה, זה נורא יפה.
שחר הצביע אגב על עוד דבר, וזה גם מעניין שזה יתגלגל אחר כך למרי ולמריה, שגם כן. הם היו אהובות, נשים שדי אהבו אותם בתרבויות האחרות.
גם נביאות, תראה, לא סתם מרים, כן, כן. מרים, היא הנביאה הגדולה של הנצרות. לגבי מרי שהזכרת, אולי נגיע גם לזה, דווקא לגבי האהובה לא ידעתי, לגבי המרירות והמרדנות שבשם מרים, זה בהחלט חלק מהסיפור על מרים, ואנחנו נדבר על זה, מאיפה זה מגיע המרירות, מאיפה מגיע המרדנות שלה, איך זה מתקשר לזה שהיא דמות כל כך אהובה.
אז אני אוסיף עוד משהו, ושוב תודה לשחר ענבר הבלתי נלאה, עוד הפניה קטנה באותו עניין משחר הבלתי נילא שלנו, שיש שם מצרי עתיק ששמו מרית תמון או מרית תמן, אמון האל המצרי, אז יכול להיות שיש גם הקשרים כאלה, לעומת העברית שהשם הוא באמת מרי, מרידה אולי, מרירות כמו שאמרת, מעניין.
כן. אוקיי, זה מעניין, זאת אומרת שלפי השם המצרי יכול להיות שזה קשור לאל, זאת אומרת היא נצמדת לאל גדול.
ואגב, אם כבר מדברים על פילולוגיה, אז עוד משהו קטן, אמון אותו אל מצרי, כנראה, או יש סוברים שזה המקור של האמן שלנו היום.
וואלה.
אז אני אומר אמן ובואי ניכנס לסיפורים.
יפה, טוב. בפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במרים, זה כמובן עוד לפני שאנחנו נתקלים במשה הגדול. בתחילת ספר שמות יש לנו את הסיפור הידוע על יוכבד, שאני כל כך גאה לשאת את שמה.
כן.
ועל שהיא יולדת בן בתקופה של שמד, את כל הילדים השמידים, פרעה מצווה להרוג, לזרוק ליאור את כל הילדים. ויוכבד הזאת היא אישה כל כך מיוחדת, היא לא מבטאה. היא לא נכנעת, אפשר לראות ככה איך הנשים השפופות והאומללות יולדות את התינוק, מסתכלות, רואות זכר, ואין, לוקחים להם את התינוק, משמידים אותו, יוכבד לא מוותרת, היא מסתירה את התינוק שלה, יש על זה אגב המון סיפורים חוץ תנכיים שלא ניגע בהם, מה קורה שדווקא היא מסתירה את התינוק ודווקא את משה, היא מסתירה אותו אחרי כמה זמן, היא שמה אותו בתיבה, ואז אנחנו נתקלים במרים, עדיין ללא שם. אנחנו עדיין לא יודעים את שמה.
בכלל, אין שם שמות בסיפור הזה.
בכל הסיפור הזה יש רק בסוף השם של משה, ותקרא שמו משה על בת פרעה. זה סיפור של נשים ועל נשים. יש לנו שלוש גיבורות מדהימות. אחת מהן זאת יוכבד, השנייה זאת מרים, השלישית זאת בת פרעה, ולשלושתן בסיפור הזה אין שם. האמא שמה אותו ביאור, ואז כתוב, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כך אנחנו מגיעים למרים. מה אנחנו יודעים עליה? ילדה קטנה, אחות, האימא בחוסר ברירה, באומללות, בייאוש, לוקחת את התינוק הזה, שמה אותו בתיבה, היא כבר לא יכולה יותר להסתיר אותו בבית, היא משלחת את התיבה בזרם הזה של היאור, והאחות הקטנה שומרת עליו. אנחנו לא יודעים אם זה הרעיון שלה, אנחנו לא יודעים אם אמא אמרה לה, אנחנו לא יודעים איך היא מסתתרת, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא מסתתרת, האם זה שעה קלה או ימים ארוכים. מה שאנחנו יודעים זה שהיא מסתכלת, ופתאום היא רואה את הנסיכה מגיעה. והנסיכה אומרת למשרתת, תביא לי את התיבה הזאת. והאחות מסתכלת ורואה את הנסיכה פותחת את התיבה, ובאותו הרגע, האחות מקבלת החלטה, מרים מקבלת החלטה, וההחלטה שהיא מקבלת, היא הולכת לנסיכה, היא ניגשת לנסיכה המצרית, והיא אומרת לה, את רוצה שאני אתן לך מילדת עברית שתעניק את הילד?
די פיקחית, מרים.
מצד אחד אתה אומר פיקחית, אבל תקשיב, כשאתה אומר פיקחית אתה הולך לפי הסוף. למה אתה הולך לפי הסוף? כי אתה יודע שבסוף היא הצליחה להחזיר את הילד לאמא שלה. אבל תחשוב רגע, לא כשאתה יודע את הסוף. היא לא יודעת, היא יודעת שזאת נסיכה מצרית. היא יודעת שאבא של הנסיכה אמר להשמיד את התינוקות העבריים. כשהיא ניגשת לנסיכה ואומרת, תקשיבי, את רוצה שאני אתן לך מינקת עברית, היא בעצם מסגירה את זה שהתינוק עברי. האם זה חכם לעשות את זה? ואולי באותו רגע שבת פרעה תשמע שמדובר בתינוק עברי, היא תגיד, אם ככה צריך להשמיד אותו. ואז היא תזרוק את התינוק לתיבה, ליאור בעצמה.
זאת אומרת, היא הולכת על צלשות הרעש, כן?
היא הולכת על סכנה מטורפת, סכנה משוגעת, ואני שואלת את עצמי, לא כתוב לי, לא כתוב לי כלום, חסר לי כל כך הרבה מידע. למה מרים מסגירה את היותו של התינוק עברי? למה היא בכלל מתערבת? אמא שלה שמה אותו ביאור, מי שתיקח אותו תיקח. למה היא נכנסת לתוך התמונה? למה היא, איך היא מעיזה לעשות את מה שהיא עושה? ותשמע, אין לי תשובה. אני יכולה להגיד שהיא מטומטמת והיא חסרת אחריות, אבל אני יודעת שהיא הצליחה. ואני יודעת גם בהמשך ש... כל הסיפורים המועטים מאוד עליה, יש לי מעט, אבל הסיפורים מורים על אדם, חושב, וגם הסיפורים של חזל שמעצימים את דמותה ומספרים לנו על ילדה מאוד מאוד חכמה. אז אני אומרת, רגע, מה חסר לי כאן משהו? מה גורם למרים לעשות את זה? ואז אני חוזרת אחורה, אני אומרת לעצמי ככה, אני רואה את התמונה בעיני רוחי. מרים מסתכלת על הנסיכה. מסתכלת בהבעת פניה, קוראת את הבעת פניה, ויודעת שהיא יכולה לסמוך עליה. היא יודעת שהנסיכה הזאת לא מתכוונת להרוג את אחיה, לא מתכוונת להרוג את התינוק. מה היא רואה בפנים של הנסיכה? חמלה, אהבה, טוב לב, רגש? אני לא יודעת. אני רק יודעת שמרים מצליחה לקרוא את פניה של הנסיכה. ולפי איך שהיא מסתכלת על פניה, היא כבר יודעת שהנסיכה היא בסדר, והיא רוצה להציל את אח שלה, והיא לא תזרוק אותו לים, ליאור.
במבחן התוצאה הצליח לה, כן.
ואני חושבת שזה לא סתם במבחן התוצאה. אני חושבת, פתחנו את הפרק שאמרנו, במה היא נביאה? אין לנו בכלל נבואות עליה. אנחנו נראה בהמשך כמה כנראה תלשו לנו כל דבר שהיה לנו עליה. אבל כבר מההתחלה, עוד לפני שקוראים לה נביאה, עוד לפני שאני יודעת שהיא נביאה, עוד לא כתוב עליה שהיא נביאה, כתוב שהיא אחות. כבר על ההתחלה אני מרגישה שהסיפור הזה צועק. יש לנו עסק עם ילדה נביאה. יש לנו עסק עם ילדה שיכולה להביט בפנים של בן אדם ולקרוא את נשמתו, לקרוא את הנשמה שלו, לקרוא את נבחי ליבו. מי עוד יכול לעשות דבר כזה? זו תכונה של נביא, להביט על אדם ולדעת מה האישיות שלו, מי הוא אותו אדם. זו תכונה של נביאה.
בכלל את הסיפור הזה, את העלילה הזאת, מניעות שלוש נשים. מרים, יוכבד ובת פרעו. זה דבר לא ממש רגיל בתנך שנשים הן שמניעות את העלילה, ובטח שלא בשלשות.
ובטח שלא בשיתוף פעולה כזה. אני זוכרת שבאחד בפודקאסט הקודם שלנו, או לפני הקודם, על רות, דיברנו על שיתוף פעולה של רות ונעמי, כמה הוא נדיר. וזה חוזר בדיוק לעניין הזה שאני רוצה להראות עכשיו. כי לאורך רוב ספרי התנך, נשים הן מתכסחות. כשיש לנו כבר קשר בנשים, זה בדרך כלל יהיה קשר רע, קשר של קינה,
פה דוגמאות,
קשר של
והגר.
צרות, שרה, גר, רחל, לאה, חנה, כן. פנינה. הזכרנו את זה אפרופו רות. פה יש לנו שיתוף פעולה. יש לנו בהתחלה את שיתוף הפעולה של האמא והבת. יכול להיות שהאמא שולחת את הבת, או בכל אופן הבת, גם אם האמא לא שולחת אותה, הבת מרים הולכת בעקבות האמא. האמא שמה אותו בתיבה, את התינוק, והבת הולכת לשמור עליו. והנה מגיעה אישה נוספת, צעירה, נסיכה. ניגשת אליה האחות ואומרת לה, את רוצה שאני אתן לך מינקת עברית? והנסיכה אומרת, כן, כן. תביאי לי מינקת עברית. והבת רצה לאמא שלה ואומרת, קחי, הנה, בואי אמא, את לוקחת בחזרה את האח שלנו ואת יכולה להעניק אותו. אגב, נורא נורא חסר לי שלא כתוב לי איך זה קרה, ואיך היא הביאה את התינוק לאמא, ואיך האמא חיבקה את התינוק, אבל נעזוב את כל זה, אנחנו יכולים לדמיין.
כן, יש הרבה דברים. תנך קמצן בדרמות.
תנך קמצן בדרמות ובתיאורים. מה שיש לי כאן זה שיתוף פעולה נפלא, כמו שאתה אומר, בין שלוש נשים, שביחד הן אוהבות אחת את השנייה. יש ביניהם אחדות, אחת דואגת לשנייה, וכולן ביחד נחושות להציל את התינוק. זה כל כך נדיר בתנך, ואני רואה בזה את אחד הסיפורים המטריאכליים הגדולים שלנו. בתנך כל כך פטריאכלי הסיפור על מרים הנביאה, או לפחות ההתחלה שלו, לפני שיתחילו הפטריאכלים להיכנס לסיפור ולהתעלל בו, כפי שתכף נראה. אז הסיפור הראשוני כאן, שאנחנו רק נתקלים במרים, זה שיתוף פעולה יפהפה בין שלוש נשים, אמא, בת ונסיכה נוכרית, שיחד הן משתפות פעולה ומצילות את הילד שיהפוך להיות אב האומה שלנו. ואם משה הוא אב האומה שלנו, ובלי משה אנחנו לא חיים ולא קיימים ואין לנו כלום, אז שלוש הנשים המדהימות האלה, יוכבד, מרים ובת פרעה, הן לא סתן אמהות שלנו, הן האמהות שלנו.
אני חייב לשאול יוכי משהו אישי, אפשר?
כן.
אמרת מקודם ככה בקטנה שאת יוכי נושאת את שמה של יוכבד.
בגאווה אמרתי.
זהו, אז איך את חיה עם העניין הזה? איפה את מוצאת קווי דמיון בין יוכי ליוכבד?
קטונתי, אבל... ובכל זאת? אני אגיד לך באופן אישי. אני גדלתי בעולם החרדי, ולמרות שהייתי בעולם החרדי, גם בעולם החרדי, השם יוכבד אז, לפני עשרות שנים, נחשב לשם יחנה. הילדים יחנה, יחנה. עכשיו, אצל החרדים לא שמעתי את השירה הזאת, אבל בשכונה שגדלנו, הייתי בשכונה שיש בה גם ילדים חילונים, שאז נקראו חופשיים. אני יותר אוהב את השם הזה, כן. את התואר הזה.
חזרו אבל, לזה היום, כן.
אני מקווה. אז הילדים שרו, סבתא יוכבת, אומרים לה לשבת, היא שוכבת, אומרים לה ללכת, היא יושבת. אתם, אני, היה אז שיר כזה, ואני כל כך נעלבתי. סבתא יוכבת, סבתא יוכבת, בעקבות לוין קיפניס, שרו על יוכבת, זה שם יחנאי, סבתא יוכבת. ואני תאהבתי את השם הזה, והתביישתי בו, ולא אהבתי אותו. וכשהייתי בת 15, נערה חרדית, אבל כבר מרדנית, אמרתי לכל העולם סביבי, כולל ההורים, כולל האחים, כולל החברות, מי שלא קורא לי יוחי, אני לא עונה, אני לא יוכבת, אני יוחי. וכך הפכתי להיות יוחי. לאט לאט כולם התרגלו, ההורים שלי אגב, הצוף ימיהם קראו לי יוכבת, וזה הכיף, אבל כולם קראו לי יוחי. ולימים גדלתי, והתחלתי ללמוד תנך ככה בעומק, ונתקלתי בדמותה של יוכבת, הפעם לא כילדה חרדית, מרדנית, אלא כאישה בוגרת, כאימא. ופתאום קלטתי איזו דמות יש לי כאן. יש לי אישה שבניגוד לכל הסיכויים מצילה את הילד שלה בתקופה של שמד, כל הילדים מושמדים, והיא מוצאת פתרון, והיא מסתירה, והיא מתכננת, ויש לה קשר נפלא עם הבת שלה. והתחלתי כל כך להעריץ את יוכבת, וההערצה שלי הלכה והתחזקה, ואז עלה בדעתי, אולי אני אחזור להיות יוכבת, אני אוהבת את השם יוכבת.
את יכולה? כבר, לא בטוח.
לא, אני זהו, גם אז כבר הייתי סופרת, וכולם כבר מכירים אותי בתור יוחי, אז אני מעריצה מאוד את יוכבת, ונורא ממש מצטערת שהפסדתי, וקוראים לי יוכי ולא יוכבת. הלוואי והייתי יכולה לחזור לזה.
הנה, מעניין. אוקיי, אז ביתה של יוחבת, מרים,
עליה אנחנו מדברים,
עליה לא הפוקוס בסיפור, הפוקוס הוא על משה, זאת אומרת, כל הזרקורים מכוונים לשמה, והיא הופכת לדמות משנית כזאת, זאת אומרת, היא הצילה את משה, היא צריכה להיות הגיבורה המצילה הגדולה, היא נעלמת לנו.
היא בעצם נעלמת, זה אחד הדברים שאני רוצה להדגיש בשיחה שלנו עכשיו. מה קורה עם מרים? לאן היא נעלמת? מה יש לנו עליה? מתחיל הסיפור בילדת פרק. פלא, ששומרת הלך שלה, שמזהה ממבט אחד שהנסיכה היא בעלת ברית שלה, שיש לה תכונות של נביאה. אגב, מישהי שכבר חזל על פי הסיפור הראשוני הזה, יש להם הרבה סיפורים נוספים שהם אומרים, היא זאת שחזתה את לידתו של משה, היא זאת שבאה לאבא שלה ואמרה, אבא, תחזור לאמא, כי אתה הולך, אם תחזור לאמא, אתם תלדו ילד שיושיע את ישראל. כלומר, חזל מרגישים איזה עוצמות יש לילדה הזאת, ומרגישים שהסיפור הזה הוא דל מדי, והם מעצימים אותה. אז לאן מרים נעלמת? מה קורה לה? אחר כך אנחנו ממשיכים, מתגלגלים, ויש לנו את משה, ויש לנו את אהרון, ויש לנו את 10 המכות, ויש לנו את יציאת מצרים, ויש לנו, ויש לנו, ויש לנו. ואיפה מרים? אני מחפשת את מרים, מה קורה למרים? רק אחרי שכבר הנשמה שלי תצא מרוב סיפורים על גברים וגברים וגברים, הם נהדרים, אגב, אני מתה על משה רבינו, רק אז יוצאים בני ישראל ממצרים, סוף סוף מחזירים לי את מרים, ולמרבה האכזבה, מה מספרים לי על מרים?
תקראי.
אני אקרא. אני אגיד למה זה למרבה האכזבה, למרות שיש כאלה שיגידו לי, מה זה נהדר? אוקיי, אז בואו נתווכח עם זה. הפעם הראשונה אחרי הילדת הפלא הזאת, שמצילה את משה באמצעות כישוריה הנבואיים הענקיים, אחרי כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה פרקים, כתוב לי ככה. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה. ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, וטען להם מרים, שירו לה אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים.
בפשט, אני יכול להגיד לך, מה את רוצה? היא יוצאת החוצה ורוקדת, וזה סך הכל יפה.
גם קוראים לה, שהיא נביאה.
גם קוראים לה נביאה, בדיוק. כן. מצד שני, עולות לי שאלות. קודם כל, מה, נביאה? מי? מה? מתי? איך?
כן,
איפה?
נכון.
איפה הנבואות? איפה הסיפורים? איפה אלוהים מדבר
בדיוק.
איתה? נגלה אליה, שורה אליה הרוח, משהו, כלום. ושתיים, נשים שרוקדות, זהו, זה הפלקט שקיבלנו.
אני כל כך מסכימה איתך, אני כל כך מסכימה איתך. בדיוק אתה מצביע על הדברים שאני מרגישה שזה צועק, ולפעמים לא רואים את זה, אבל אני באמת רוצה לחזור על זה ולהדגיש. מרים הנביאה, אם קוראים לה מרים הנביאה, יש עליה סיפורים שמספרים על הנבואה שלה, שמספרים איך אלוהים מתגלה עליה, שמספרים איך היא מגלה דברים, כמו הסיפור שהזכרתי של חזל, שהיא יודעת שמשה ייוולד. איפה הסיפורים האלה בתנך? למה יש לי כל כך הרבה עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור על משה רבינו ועל אהרון? למה אין לי על מרים ופתאום שהיא מתגלה לי מרים הנביאה? נתלשו לי סיפורים עליה. כן, אני מרגישה שהיו סיפורים, סיפורים מאוד עוצמתיים על מרים, ושהם נתלשו ולא הכניסו אותם לתנך. וכשכבר מכניסים את מרים לתנך, אז מכניסים את התואר שלה, אבל לא מסבירים לי איך התואר שלה נוצר, מאיפה זה בא. ואז אני מרגישה, נשאר לי שריד. אני מרגישה על פי השריד שהיא נביאה, אבל אני מתרגזת, למה לא הביאו לי את הסיפורים על הנבואה שלה?
את יודעת שאומרים משה רבנו, רבנו זה פולקלור, זה לא כתוב בתנך משה רבנו.
נכון.
אבל פה כתוב מרים הנביאה. נכון. זה לא פולקלור שהיא נביאה.
זה שח... כך כתוב.
כתוב, אז איפה? זה כאילו באמת אפילו טקסטואלית ברמת חקר המקרא חסר פה.
חסר מאוד, כן. אז תחושה שבאמת לקחו כן, לי את כן, זה. כן. ודבר נוסף, אני רוצה להגיד על הריקודים. מצד אחד, מצד שני, אני תמיד אגיד מצד אחד, מצד שני, גם אתה נכנסת לזה וזה נפלא. כן. מצד אחד, איזה כיף. שמהללים ומשבחים ריקוד ושירה של נשים, במיוחד ביהדות היום, במיוחד ביהדות היום, שהיהדות לצערי העמוק, אבל כולנו יודעים את זה, בשנים האחרונות בעיקר, הפכה להיות יהדות שכל הזמן מספרים לנו, אוי, נערה עלתה על הבמה בליל יום העצמאות, ורצתה לשיר עם הזמר האהוב עליה, מיד נציג מהעירייה אמר לה, לא, 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 תרדי, יש פה קהל דתי, אסור לך לשיר, הקהל הדתי לא יוכל לשמוע, ואוי ואבוי לשמוע שירת נשים, ואוי ואבוי לראות ריקוד של נשים, אתה יודע, כשאני הייתי ילדה חרדית, אני אומרת לך משהו שיגידו הרבה שאני חולמת חלומות, אבל אני אומרת לך, כשאני הייתי ילדה חרדית, א', אנחנו שרנו בבית, גם בפני גיסים וגם בפני דודים, אף אחד לא פחד מהקול שלנו, הבנות. אנחנו עשינו הצגות בבית ספר, אז המנהל של בית הספר בא לראות את ההצגה, ולפעמים גם האבות באו לראות את ההצגה. אף אחד לא חשב שזה אוי לשמוע קול של ילדה שרה, של נערה שרה. אני כבר לא מדברת על בני עקיבא, אבל הציבור הדתי-לאומי, שמה זה? כולם, זה היה ברור, מה פתאום?
חלק מהפולקלור.
חלק מהעניין, מה זאת אומרת? לפחד משירת נשים? אז בסדר, אז יש איזושהי הלכה מאוד קדומה שאמרה, כל באישה ערווה, רוב הציבור הדתי וחלק אפילו מהציבור החרדי לא שם על ההלכה הזאת, כי יש כל כך הרבה מקורות אחרים וכל כך הרבה סיפורים אחרים, אז יש מי שאומר, כל באישה ערווה, אז מה? בימינו, כל באישה ערווה הפך להיות דבר ממש בסיסי. עד כדי כך שאני זוכרת בדה וויס, למשל, שהגיע יובל דיין המדהימה, שהייתה אז בבית ספר דתי, היא פחדה להשתתף בתוכנית, כי היא גרשו אותה, היא למדה באולפנה, שהיא גרשו אותה מהאולפנה, רצו לגרש אותה מהאולפנה. כלומר, זה הפך להיות משהו כל כך, כאילו אנשים חושבים, זה חלק מהיהדות, כל באישה ערווה, אסור לשמוע שירת נשים. אז הנה, יש לנו כאן סיפור תנכי שאומר בגאון שבזמן יציאת מצרים נשים שרו, נשים רקדו, לא הייתה מחיצה, הגברים לא ברחו בצעקות גוואלד כשאנשים שרו ורקדו, ולהפך אני עוד רוצה להוסיף על זה שבחסידות, שאני עכשיו חקרתי אותה בעקבות הספר אדל, החסידות הראשונה, בעל שם טוב, המגיד ממזריץ', הם מדברים עד כמה באמצעות השירה של מרים ניתנה נבואה לכל עם ישראל, עם ישראל ראה, זה ליוון, והוא ראה את המראות בזכות כוח הנבואה של הנשים, וכוח הנבואה של הנשים הגיע בזכות השירה שלהן. אז מצד אחד אני נורא מאושרת עם הטקסט הזה.
אבל, אני מרגיש את האבל מגיע.
בטח אתה מרגיש את האבל. כי אני רוצה לשמוע בפשטות על מרים הנביאה, לא במדרשים שיגידו לי שהשירה שלה זה נבואה. אני רוצה לשמוע באמת על הנבואה שלה, איך אלוהים מדבר אליה, ואיך היא מפענחת את המציאות, ואיך היא מייעצת למשה רבינו, איך להוציא את עם ישראל ממצרים. זאת נביאה, זאת מנהיגה. את זה אני רוצה לשמוע עליה, וזה אין לי. יש לי מרים הנביאה, יש לי שרה ורוקדת, אני בעד שירה וריקודים של נשים, אני מאושרת עם זה. אבל למה אתם לא מספרים לי על הנבואה שלה? למה תלשתם את הסיפורים האלה? מי תלש אותם? מתי תלשו אותם? תביאו לי את הסיפורים על מרים
ומה
הנביאה.
ומה היה כתוב שם? שזה הכי מעניין.
הכי מעניין, כן. הכי מעניין. אני לא אוכל... אנחנו מעוררים הרבה ציפיות עכשיו במאזינים כן. שלנו. אני אביא חלק מהתשובות מה היה בסיפורים האלה, לא את כל התשובות, אתה יודע למה? כי אני מרגישה שתלשו לי סיפורים, אבל לפעמים התלישה הייתה כל כך טובה, שלא נשארו לי שרידים. אם נשארו שרידים, אני יוצא, אני אמצא אותם. פיתחתי לי חושים של בלשית, אני אמצא את השרידים כשנשארו. אבל לפעמים נתלשו סיפורים ולא נשארו שרידים. ועל מרים אני יכולה לומר שקצת נשאר, ותכף נדבר על זה. ולצערי הרב, חלק מסיפורי הנבואה של מרים נתלשו ואינם.
בסיפורי מברק האלה, כמו שאפשר לכנות את זה על מרים, הסיפור השלישי, אפשר להגיד שזה על מרים המרחלת? ככה נקרא לזה?
כן, קודם כל אני ככה מוצא חן בעיניי שאמרת מברקים. כי כשאנחנו עכשיו יושבים ומדברים על מרים, אנחנו מביאים סיפור אחרי סיפור.
יותר מה שכתוב בטקסט.
אז אנשים, אנשים גם יגידו, המאזינים יגידו מה הם רוצים, למה הם כתרו בהתחלה שאין. הנה, יש סיפורים על מרים, יש סיפור על מרים. יש סיפור על מרים, המון סיפורים, פרקים שלמים בלי מרים. פתאום, שלושה פסוקים על מרים, פרקים שלמים בלי מרים. אז שאנחנו מעמידים אותם אחד ליד השני, זה נראה כאילו יש סיפורים על מרים. תלשו לנו אותם, יש לנו מברקים על מרים, ממש אני מאמצת את השם.
פסוקים כאלה.
המרחלת.
כן.
כן, מרים המרחלת.
אני אקרא את הפסוק, ואת תגידי לי למה היא מרחלת.
אתה תקרא את הפסוק, זה טוב שאתה קורא, כי אני כל כך כועסת על הפסוקים האלה שאני אקבל התקף לב.
אוקיי, אז לא, אז אל תקבל לנו פה התקף לב, אז אני אקרא. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר.
אתה לא מתעצבן?
כן, יש פה כל מיני דברים קצת לא פוליטיקלי קורקט וקצת...
מילא זה, אתה ישר הולך לה, על מה היא מדברת, אסור לדבר על קושית. אני מדברת על זה שאני מחכה למרים הנביאה. אני מחכה שיספרו לי על נבואתה של מרים. אני יודעת שהיא נביאה.
משהו שמימי, משהו אלוהי.
אני יודעת
משהו...
שהיא נביאה, כי כתוב לי שנביאה, וכתוב לי על הסיפור הראשון שהיא כזאת מדהימה וחכמה. וכשכבר סוף סוף מספרים לי בסיפור השלישי על מרים, מה מספרים לי במברק הקצר הזה? ותדבר במשה אודות האישה הקושית אשר לקח, ויאמרו אך רק במשה. ותדבר מרים ואהרון, קודם כל שניהם מדברים, אבל זה מיוחס למרים. מה מספרים לי על מרים? זאת מרים הנביאה שלי, הנערצת שלי,
שאני מרחלת, רוצה לשמוע... קצת מרחלת, קצת מקטרת.
מקטרת, מרחלת, מדברת לא יפה. האח שלה, שהצילה אותו, מוציא את בני ישראל ממצרים, שמחת, רקדת, שרת, חבל, רציתי שיספרו על הנבואות שלך, אבל בסדר, רקדת, שמחת, שרת, זה הרבה יותר כיף ממרחלת. עכשיו מה כתוב לי על מרים? כשסוף סוף כתוב לי... בסיפור השלישי מתוך ארבעת הסיפורים הקצרצרים ביותר שיש לי, כתוב לי שהיא מרחלת. מאיפה זה מגיע פתאום? מה זה הרחילות הזאת? למה הביאו לנו את הסיפור הזה? מה הוא רוצה להגיד לנו הסיפור הזה?
מה היא נכנסת לו לחדר המיטות מצד אחד ומצד שני? למה הכניסו לה לפה את זה שהיא נכנסת לו לחדר המיטות? זה שאלות שונות.
אני מרגישה שכאן יש מוטיב של מתנגדי ההרצה של מרים שנמצא בסיפור הזה, אבל הוא נרמז גם קודם. על מה הסיפור הזה? הסיפור אומר שמדברים על משה שהוא לקח אישה קושית. אנחנו לא יודעים מי אותה אישה קושית. יש פרשנים שינסו לסנגר על משה ולהגיד שזאת ציפורה. אבל לפי הפשט זאת לא ציפורה, אלא במדבר משה לוקח איזושהי אישה קושית, וכמו שאתה אומר, זה סיפורי חדר המיטות של משה, ומרים קושית. מתרעמת על זה, מרחלת על זה, זה מעצבן אותה. זה נורא לתאר כך את מרים. באים חזל, במדרש מאוד 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 ידוע, אחד המדרשים הכי ידועים של חזל על מרים, ואומרים שבעצם מרים לא התכוונה לרחל על משה שהוא לקח קושית, אלא מה היא התכוונה? משה רבינו פרש מציפורה אשתו, כלומר לא רצה לקיים איתה יחסי מין. למה הוא לא רצה לקיים איתה יחסי מין? כי הוא נביא. ואם הוא נביא אז הוא נורא גדול, ואם הוא גדול אז הוא לא רוצה לקיים יחסי אישות, כי זה לא מתאים לו, הוא מעל ומעבר לדברים האלה. אז באה מרים, ואז מרים אומרת שהיא שמעת על זה, והיא רוצה להגן על ציפורה שבעלה לא יפרוש מנה, אז מרים נוזפת במשה ואומרת לו, רק בך הוא דיבר? גם איתנו אלוהים דיבר, ואנחנו לא מתנהגים כאילו אנחנו אלוהים, ולא פורשים מהתנהגות של בן אדם בשר ודם, אז בבקשה תחזור לאשתך. אז תראה, אני אומרת ככה על המדרש הזה, אוקיי. מצד אחד זה מדרש שקצת ממתן את הרכילות של מרים, כי הנה היא כבר לא סתם יוצאת הרחלנית הזאת שמרחלת על חדר המיטות שלו, אלא היא באה במטרה טובה לגונן על ציפורה שבעלה לא יעזוב אותה. מצד שני זה מרגיז אותי, כי זה מראה את מרים כאילו היא לוקחת על עצמה את האחריות על, ה... על... על חדר המיטות של אחי, היא תחליט אם הוא ישכב, אם הוא לא ישכב, וזה מזכיר לי את המדרש הקודם שרמזתי אליו קודם, שחזל אומרים שמרים אמרה לאבא שלה, תחזור בבקשה לאמא, למה פרשת ממנה? אם תחזור לאמא, אתם תולידו יחד את משה רבינו. ואני מרגישה שיש כאן אמביציה של חזל לקחת את מרים שהיא נביאה, וכתוב לנו שהיא נביאה, ואני עוד לא יודעת במה הנבואה שלה, כי תלשו לי את הסיפורים, אבל אני יודעת שהיא נביאה, וחזל באים ואומרים לי, אתם יודעים במה היא נביאה? היא נביאה בזה שהיא דואגת לפריון של עם ישראל, לפריון של משה. זה מה שיש להגיד על מרים, זה טוב לדאוג לפריון.
זה גם נשמע, אני חייב להגיד, זה נשמע קצת גם לי לפחות מעולץ, לא יודע.
זה נשמע מעולץ, כן, כי אתה...
כאילו הדביקו לה משהו בכוח, כי חסר טקסט, אז אמרו, טוב, נכון. נדביק איזה משהו.
ואז אם אתם כבר מדביקים משהו, ואם אתם כבר מדביקים משהו, כן. למה אתם מדביקים פריון? אתה יודע למה מדביקים פריון?
כי אישה.
כי אישה, כן. זהו. כי היא לא יכולה להיות מנהיגה שתייעץ למשה רבינו, כי אישה.
במה היא מבינה?
היא
בילדים,
לא יכולה...
יאללה.
בדיוק, 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 בדיוק. מבינה בילדים, מבינה בפריון, לכן ניתן לה נצמיד לפריון וילודה, כמו שלכל אנשים במצרים הם חזל מצמידים פריון וילודה, וזה מאוד מאוד חורה לי. זה מרגיז אותי גם כי מרים היא נביאה בזכות עצמה. כתוב לי שהיא נביאה בזכות עצמה. באים חזל ואומרים, כן, היא נביאה בזכות עצמה בענייני פריון. התנך לא אומר לי במה היא נביאה, תלשו לי את הסיפורים, רק אומר שהיא מרחלת. ואז בחלק השני של הריחול, הוא אומר שהיא עוד מתקוממת, והיא אומרת, האח רק במשה דיבר אדוני, אלו גם בנו דיבר. אז הטקסט הזה בא להציג את מרים כקטנה, להגיד, הנה, היא מרחלת, היא מתקוממת, היא מרירה, אם דיברנו קודם על השם מריר,
היא קנאית קצת אולי.
היא קנאית, אבל אני גם מוצאת כאן שריד למשהו שאני מחפשת. הרי מה אני מחפשת? אני מחפשת שרידים לנבואתה של מרים. הטקסט הזה בא להנמיך את מרים. בא, אנחנו עוד נדבר מי בא להנמיך את מרים ולמה, אבל הטקסט הזה בא להנמיך את מרים. והנה, בטקסט שבא להנמיך את מרים, יש לנו עדות שאלוהים מדבר אל מרים, שמרים משוחחת עם אלוהים כמו שמשה מדבר עם אלוהים.
כתוב, וזה דבר, הלא גם בנו דיבר.
הלא גם בנו דיבר, כלומר, הטקסט הזה שיוצא נגד מרים, בעצם בלי לשים לב, אני חושבת שבלי לשים לב, אומר לנו, אלוהים מדבר עם מרים. אופס. התחלק לנו. אז מרים בעצם נביאה. אז מצד אחד אני מאושרת עם הטקסט הזה. רציתם להגיד על מרים דברים רעים? והנה אתם מספרים את האמת. אלוהים מדבר עם מרים. רציתם להציג אותה כקנאית ומרירה, אבל אתם מעידים על גדולתה. ואז מצד שני אני אומרת לעצמי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. העדתם שאלוהים מדבר עם מרים. אולי תגידו לי סוף סוף מהי הייתה השיחה ביניהם. מה אלוהים אמר למרים? מה מרים אמרה לאלוהים? כל כך הרבה אתם מדברים מה אמר אלוהים למשה. כל התנך מלא במה אמר אלוהים למשה. למה אתם לא נותנים לי כמה פסוקים עלובים על מה אמר אלוהים למרים? זה כל כך חסר לי. זה היה, זה היה. הסיפורים האלה היו. תלשו לי אותם.
יוכי, אבל אני חייב לשאול, אמרת שאת מחפשת עוד מהקראים האלה שיהללו ויגדילו, ואולי קצת יתנו לנו עוד נפח לדמות הזאת של מרים, אבל בכל זאת אולי יש לנו, הרי אחרי הדברים האלה, אלוהים מעניש את מרים, ומשה מתפלל בעבורה, אבל היא נזכרת שמה. אז נכון. אולי שם אנחנו יכולים למצוא עוד מתמונים כאלה ולבנות לנו
אחד,
דמות.
מצד אחד, כבר לפי השאלה שלך, זה נראה שזה הפוך. כל הזמן יהיה לנו צד אחד, צד שני,
כן,
מה יהיה.
אוקיי.
אז מצד אחד, השאלה שלך בעצם אומרת הפוך. למה היא אומרת הפוך? אני מחפשת להלל את מרים, והנה יש לנו כאן שהסיפור ממשיך בצורה מאוד שלילית על מרים.
בואי נספר שאלוהים, את הסיפור.
הסיפור הוא כזה, שמרים מדברת על משה אודות האישה הקושית אשר לקח. מרים מתקוממת ואומרת, למה רק משה מתנסה? מה הוא מתגאה לו? הרי גם בנו דיבר, גם איתי אלוהים מדבר, אז מה משה מתנסה לו? ואז כתוב שהאיש משה ענב מאוד, כלומר, שמה את כאילו יוצאת נגד משה ואומרת שהוא מתנסה? משה הוא ענב, ובהמשך כתוב, ויומר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד. והם יוצאים. זה נאמר בצורה מאוד רמתית.
המילה פתאום הזאת היא גם.
פתאום, צאו שלושתכם, ואחרי שהם יוצאים החוצה, וירד אדוני בעמוד הענן ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון המרים, ויצאו שניהם, ויומר, שימו נא דבריי, אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו את ודע, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות ותמונת אדוני הביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, ויחרף אדוני בם, וילך, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. אלוהים, לפי הטקסט הזה, זה טקסט ששוב נראה כל כך עוין את מרים.
הוא מאוד פרו משה, זאת אומרת, זה משה ומשה ומשה ומשה.
ואפילו במידה מסוימת, למרות שהארון שותף לרחילות, שוב אנחנו רואים כאן כמה מרים נחשבת ליותר אשמה, ותדבר מרים, משה, הארון רק מהצד. העונש מקבלת רק מרים. אלוהים כועס על מרים ועל הארון ואומר להם, איך אתם מעיזים לדבר על משה רבינו, על משה עבדי, הוא כל כך נאמן, הוא כל כך ענב,
והמאמר המוסגר הזה פתאום באמצע, לין גם מרגיש כאילו יש פה איזה הערת עורך פתאום בתוך הטקסט, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. אני בטקסט שלי פה מולי סימנתי לי את זה במין סוגריים מרובעים, זה כמו הערת עורך ששימו לב, אני העורך רק מדגיש לכם, אם לא הבנתם את זה עד עכשיו,
אם לא הבנתם שמרים רחלנית, אם לא הבנתם שמרים סתם משמיצה את משה, אם לא הבנתם שמרים מרירה לשווא, כי מה היא משווה את עצמה בכלל למשה, אני העורך, אני הכותב, אומר לכם, משה ענב מאוד, ואלוהים בא ואומר את זה, אני מעיד שאין, משה הוא כל כך ענב, הוא כל כך נהדר, ואיך אתם מעיזים לדבר בו, ואז מרים נענשת והיא מצורעת. העונש הזה שמריה מקבלת, יחד עם הנזיפה הקשה מאלוהים, זה סיפור שלילי על מריה. הסיפור הזה הופך את מריה ליותר לדמות שלילית. הסיפור הזה הופך את מריה לדמות של, שאפילו אלוהים מעניש אותה ונוזף בה וכועס עליה. אבל אתה רואה שאני מחייכת, המאזינים לא רואים, הם רק יכולים לשמוע את החיוך. אבל בהמשך אותו סיפור, לפני שנגיע להמשך, קורה שוב אותו דבר. בסיפור, בתחילת הסיפור, הסיפור היה שלילי, אבל הסיפור השלילי הפך להיות חיובי. איך הוא הפך להיות חיובי? בכך שמעידים שאלוהים מדבר גם עם מרים. אם אנחנו יודעים שאלוהים מדבר עם מרים, הנה יש לנו ההדרה של מרים. זה מה שקורה גם בסיפור הזה.
זאת אומרת, את מבינה מזה שהוא מדבר עם שלושתם, הלכה למעשה הוא מדבר עם שלושתם, זה אומר שיש קשר בין האל.
זה כן, זה נכון, זה נכון, יש קשר, אבל הוא מדבר איתם, אתה צודק, זה גדול, אבל זה דיבור שלילי, אני בעיקר מתכוונת לזה, האח רק במשה דיבר אדוני, אלו גם בנו דיבר, העובדה שהכתוב מעיד של דרך הרחילות, שהנה יש לנו עדות שאלוהים מדבר גם אל מרים, אני רואה את הנבואה שלה. פה בסיפור השלילי גם, נכון, אלוהים מדבר, למרות שהוא נוזף, אלוהים בכל זאת מדבר אל מרים, אז יש לנו כאן משהו גדול עליה, אבל אני לא התכוונתי עכשיו לזה. אני התכוונתי למשהו נוסף שכתוב לי על מרים, שכאילו בתוך הסיפור השלילי יש לי סיפור מאוד 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 חיובי. והסיפור הוא זה. משה מתפלל למען מרים. שוב, רואים כמה הוא אוהב אותה, כמה היא יקרה לו. משה מתפלל למען מרים, והוא צועק אל אלוהים ואומר, אל נרפן עלה. ואז מופיע הסיפור הבא במשפט אחד. זה המשך אותו סיפור, זה סוף הסיפור השלישי. במשפט אחד כתוב, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. אני מתכוונת לזה. כלומר, הסיפור שלילי, הוא מספר שמרים מרחלת, הוא מספר שאלוהים נוזף בה, הוא מספר שהיא נענשת בצרת, כלומר, היא יותר גרועה מהארון, גם הארון ריחל, אבל מרים יותר גרועה, היא זאת שנענשת. מה יכול להיות יותר שלילי על מרים? ופתאום שוב, התפלק לכותב, אולי לא התפלק, שהיא נהיית מצורת, והמצורה אסור לו להתערבב בקהל, זו מחלה מאוד מדבקת, זה חטא. סוגרים את מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, ופתאום בחצי פסוק, מה מסופר לנו? והעם לא נסע עד האסף מרים. תקשיב, זה ענק. אני מצטערת שאני נאלצת להתלהב ולהשתגע מחצי פסוק, אבל אין לי יותר מחצי פסוק שם, חצי פסוק פה חיובי על מרים. אז אני אקח את מה שיש. זה מה שיש. החצי פסוק הזה, בוא נדמיין. בוא נדמיין את הפסוק, את החצי פסוק הזה. מה כתוב לי?
אז יש לנו אישה מצורעת במחלה נוראית שגוררת תמיד נידוי.
תמיד.
מחוץ לגדר, הלכה למעשה, מחוץ לחומות.
כן.
אבל מהצד השני, העם שם, העמיתה, הם לא הולכים. למרות כל העניין הזה.
בואו נדמיין את זה, אנחנו לפי הסיפורים, וזה לא אכפת לי כרגע אם היה או לא היה, אלה הסיפורים, אנחנו מדברים על מאות אלפים. בסדר? מאות אלפים. אנשים, לפי הסיפור, שיצאו ממצרים. מאות אלפים נודדים במדבר. ההליכה במדבר מאוד קשה. אנשים מאוד סובלים, מאוד רוצים כבר להתקדם, מאוד רוצים להגיע. אנחנו יודעים שבסוף זה נמשך 40 שנה, וזה היה עוד קודם. מאוד מקווים שרוצים די להתקדם, כל כך קשה, כל כך רע במדבר. מאות אלפים זקנים, נשים, ילדים, עם שלם. אישה אחת מצורעת. מנודת, כמו שאתה אומר, יאללה, שתיסגר, שתהיה, או שהיא בצוף תצליח להשיג אותנו, ואם היא לא תצליח, הלכה אישה אחת, מה קרה? אנחנו עם שלם, למי עוד מחכים? ופתאום בחצי פסוק, דרך זה שמספרים עליה הרע, מספרים שהיא נהנשת, מספרים שהיא מנודה, מה כתוב? שכל העם מחכה למרים. כל העם לא זז. כל העם אומר, אנחנו לא הולכים בלי, אני אוסיף, בלי הנביאה שלנו. העם לא רוצה לצאת ממצרים, לא רוצה ללכת במדבר בלי הנביאה. אני כמעט יכולה לראות כאן את, את המחזה הזה. מצד אחד, הסופרים או חלק מהסופרים כותבים לי, אלוהים כועס על מרים, אלוהים מעניש את מרים, מרים הרחלנית הזאת, מרים המרירה הזאת. אם אלוהים לא סובל אותה, תתארו לעצמכם כמה היא גרועה, איזה טיפוס היא. תכף נדבר למה אומרים לנו את זה, אבל זה מה שחלק מהסופרים מספרים לנו בסיפור הרע הזה על מרים. מצד שני, יש לנו עדות לסיפור אחר שאומר, על מה אתם מדברים? מרים כל כך נערצת, מרים כל כך אהובה. אם אלוהים אמר, יאללה, נעניש את מרים ונסגור אותה, אז כל העם עומד מול אלוהים ואומר, לא הולכים בלי מרים, לא הולכים בלי מרים, מניפים שלטים, לא נזוז בלי הנביאה שלנו. איזו הערצה יש לאישה הזאת, ואיזו גדולה יש לאישה הזאת, אם העם כל כך אוהב אותה. ואז אני חוזרת שוב לשאלות שמנחות אותי על לגבי מרים, אני כבר לגמרי מבולבלת. רגע, רגע, אז למה כל כך אוהבים את מרים? מה יש בה? מה יש בה?
מה היא עשתה בשביל מדינה, מה שנקרא?
מה היא עשתה בשביל מדינה? למה כל כך אוהבים אותה? ואם היא עשתה כל כך הרבה בשביל מדינה, והעדויות אומרות שהיא עשתה, ואם היא כזאת גדולה, איפה כל הסיפורים אודותיה? למה תלשו לנו אותם? ולמה הכניסו לנו סיפורים כל כך שליליים עליה, שעומדים בניגוד לעובדה שכל כך אוהבים אותה? אם היא סתם איזה רחלנית מרירה, העם לא היה מחכה שבעה ימים במדבר בשבילה. אז היא לא סתם רחלנית מרירה. אז למה אומרים לנו שהיא רחלנית מרירה? מי אומר לנו שהיא רחלנית מרירה? מה קורה פה בסיפורים האלה? כל סיפור, אני רואה משהו טוב, טרח, סתירה רע. אני רואה משהו נורא רע, פתאום יבשת ליטוף, משהו טוב. מי הם הנלחמים האלה? למה נלחמים על דמותה של מרים?
כי הרי אם תחשבי על זה, השרידים האלה, הרי יכלו למחוק אותם. זה כולה שניים, שלושה פסוקים. יכלו להעיף אותם לגמרי. להגיד שבהתחלה הצילה את משה, וזהו, ולהתעלם ממנה.
אין מרים יותר, למה הכניסו אותה בכל זאת?
אבל כנראה שאיפשהו בפולקלור, הפולקלור סביבה, סביב מרים הנביאה, היה כל כך חזק שלא יכלו איפשהו, אני מניח, בשלב עריכת הסיפורים לכדי טקסט מקודש, להתעלם מזה לגמרי, כי האנשים היו אומרים, רגע, 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 ומה עם הסיפור על מרים?
עכשיו,
מה זה?
אני כמובן, אתה בעצם מקדים את המאוחר, אני כמובן הולכת לפי זה, אני רוצה להגיע למה שאמרת עכשיו, אבל כדי להגיע לדבר הזה וכדי להעצים את זה, אני רוצה להגיע לעוד סיפור, אני לא רוצה להגיע לזה כבר עכשיו, אתה רוצה כבר להביא אותי לסוף, להגיע, אוקיי, אוקיי, יאללה, יאללה, נתקדם, ונגיע כבר לפולקלור שחזק ממרים, אתה לגמרי צודק, אבל אני רוצה עוד סיפור אחד.
את אומרת, יש לי ארבעה סיפורים, כולה, תן לי את ארבעתם.
תן לי את ארבעתם, מה אתה כבר שלושה סיפורים חוטף לי את הסוף, יאללה.
אז אוקיי, אז הסיפור הרביעי הוא גם קצר. יש לנו סיפור ראשון, אני מזכיר, על ילדותה, השני על ריקודיה, השלישי על החטא, והסיפור הרביעי, מה הוא?
הסיפור הרביעי הוא סיפור שמופיע רק אצל חז"ל, אבל הסיפור הרביעי נמצא גם בתנך. למה אני מתכוונת? הסיפור הרביעי הוא סיפור מותה של מרים. על מותה של מרים כתוב לנו מאוד 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 בקיצור, ממש בלקוניות.
17 מילים בסך הכל.
ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. וישב העם בקדש, עכשיו מתחיל הסיפור, סליחה יותם, זה לא 17 מילים, זה 5 מילים. ותמות שם מרים ותקבר שם. המילים שספרת קודם, זאת התחלה.
את חייבת להסביר.
פתאום, נו, מה אני חייבת להסביר לך?
איך מצאת סיפור מ-5 מילים.
אוקיי. ותמות שם מרים ותקבר שם, זה בעצם לא סיפור, אתה צודק. מה זה הדבר הזה? אז היא מתה. זה כל כך כלום. כשמשה מת, וואו, אנחנו יודעים על מותו, אנחנו יודעים על אלוהים, שאפילו שמקום קבורתו לא נודע, העם נשאר ומתאבל עליו, אנחנו יודעים על הארון שהוא מת, תחשוב על כל גדולי האומה שמתים, איזה סיפור ענק יש על מותם, אפילו על נשים, נגיד כמו מותה של שרה, שאברהם אבינו קונה לה את מערת המכפלה, זה מה שיש לנו, אנחנו יודעים שהיא ענקית כי כתוב שהיא נביאה, אנחנו יודעים שהיא ענקית כי כתוב שהיא מדברת עם אלוהים, אנחנו יודעים שהיא ענקית שבענקים, כי כל העם אוהב אותה ומחכה לה. ופתאום, ותמות שם מרים ותיקבר שם, זה בכלל לא סיפור. זה לא סיפור, זה בסך הכל 5 מילים עלובות שאומרים שהיא מתה. וכאן אנחנו מגיעים לחזל. באים חזל ואומרים, שכל זמן שמרים הייתה חיה, הייתה באר שהלכה במדבר וסיפקה מים לבני ישראל. אחרי שמתה מרים, הבאר איננה. עכשיו, חזל אומרים, מאיפה אנחנו לומדים את הסיפור הזה? זה סיפור מדהים, נפלא, כמעט הסיפור שחיכיתי לו כל הזמן, אבל הוא לא מופיע בתנ"ך, הוא לא מופיע בתנ"ך, מאיפה הוא מגיע? באים חזל ואומרים, ותמות שם מרים ולא היה מים לעדה. זאת אומרת, כתוב לנו שמרים מתה, ומיד אחרי כן, כתוב לנו בתנ"ך, שאחרי שמרים מתה, כתוב ולא היה מים לעדה. ואז יש את כל הסיפור עם החטא של משה, שעם ישראל. המספר המקראים משדך בין סיפור מותה של מרים, שזה 5 מילים, לבין זה שלא היה מים. המספר המקראי לא אומר שיש קשר בין הסיפורים. הוא אומר, מתה מרים, הסיפור הבא לא היה מים לעדה. באים חזל ואומרים, מתה מרים, לכן לא היה מים לעדה. ואז הם אומרים, מרים הייתה נביאה שנתנה לעם ישראל את הניסים הגדולים ביותר שלו. מים. תקשיב, על משה רבינו כתוב שהוא נתן מן. מן זה חשוב, אבל מן זה אוכל. כולנו יודעים שאפשר כמה ימים לחיות בלי אוכל. בלי מים אי אפשר. מרים הנביאה נתנה מים, ולא סתם נתנה מים, הרימה את המטה והיה מים. מרים הנביאה, לפי הסיפור הזה, הייתה לה באר פלאית שהלכה אחריה. זה סיפור מטורף מרוב שהוא קסום. אני יכולה רק לדמיין. אתה יכול לדמיין מה זה באר שהולכת?
במדבר, כן.
ועוד במדבר, אבל בכלל, מה זה באר הולכת? הרי באר זה חופרים עמוק עמוק עמוק, מגיעים למים. מה זאת אומרת באר הולכת? איך אפשר בכלל? אפילו אם אני הייתי עושה על זה סרט, היה לי קשה לדמיין. איך אני עושה באר הולכת? מה אני עושה לבאר רגליים? זה כמעט סיפור שהוא לא ייתכן.
זה נס פילי אפילו ברמת הניסים שהתנך מספר לנו.
פתאום חזל מכניסים לנו נס שאפילו התנך לא עז להכניס. מאיפה הם לוקחים את זה? בסדר, אז כתוב שאין מים לעדה. עדיין, איך הם לוקחים את זה? מסתבר שיש בטקסט התנכי בהמשך, בספר במדבר, כתוב לנו שיר ששרו אבותינו בנדודיהם במדבר. והשיר הלך ככה. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, תזכר כמה זה דומה לשירת הים ששרו כשמרים רקדה.
ונזכיר ששירה בדרך כלל מייצגת איזה שהם מיתוסים או סיפורים או מסורות קדומות יותר, כבר דיברנו על זה בעושים תנך בעבר.
אז ישיר ישראל את השירה הזאת, שיש לנו כאן רמז, עלי באר, ענולה, באר חפרו השרים, קרו הנדיבי עם, אני לא אקרא את כל השירה הזאת, זה שירה מאוד סתומה, מאוד מבולבלת, נשקפה מעל הישימון, אנחנו לא כך מבינים את השיר הזה, המילים מאוד סתומות, אבל יש איזשהו שיר שמשקף, כמו שאמרת נכון, מסורות קדומות, סיפורים קדומים, שמספר על כך שבני ישראל שרים על מרים, באים חזל, בעצם חזל יוצרים את הסיפור הזה, בכך שהם לוקחים את הסיפור על כך שמרים מתה, ואז הם לוקחים את הסיפור שלא היה מים לעדה, ואז הם לוקחים ממקום אחר את השיר ששרו ישראל על באר קסומה, מסורת קדומה על באר.
שתקוע איזשהו בטקסט בלי שום קשר לכלום.
בלי שום קשר, רק אנחנו יודעים שכנראה זה איזושהי מסורת קדומה ופילית על איזה באר פילית, ובאים חזל ואומרים, הנה, אני לוקח א' ב' ג', יש לי מסורת על הבאר של מרים. זאת אפשרות אחת להבין מאיפה חז"ל לקחו את הסיפור המדהים הזה על הבאר של מרים. אבל יש עוד אפשרות, ואני הרבה יותר הולכת עם האפשרות השנייה.
שהיא?
האפשרות השנייה היא שחז"ל לא ממציאים סיפור יש מאין. חז"ל לא לוקחים מהסיפור התלוש הזה על מותה של מרים, ומהסיפור על זה שלא היה מים לעדה, ומהשיר התלוש הזה על הבאר, אלא חז"ל מכירים סיפור שעבר בעל פה, מדור לדור.
במקביל לטקסט.
והסיפור מספר על כך שהייתה למרים באר שהשקטה את עם ישראל במים. הסיפור הזה לא נכנס לתנך, הסיפור הזה נוצר יחד עם יצירת סיפורי התנך, לפני, בזמן, אמרת במקביל, יכול להיות שקודם. אנחנו יודעים, זה סיפור קדום, הוא לא נכנס לתנך, אבל הוא עבר בעל פה. וזה מאוד 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 מסתבר, כי אנחנו יודעים על פי חקר הסיפורים, שכל כך הרבה פעמים אנחנו קוראים אצל חז"ל סיפור. ואז אנחנו תמיד מניחים, כיוון שחז"ל חיו מאות שנים לפחות אחרי התנ"ך, לפעמים אלפים, אז אנחנו מניחים, היה תנ"ך, באו חז"ל, המציאו את הסיפור על התנ"ך. זאת אומרת, זו יצירה של חז"ל מתוך התנ"ך, או מתוך הדמיון הפורה שלהם. אפשר לדמיין את חז"ל לפעמים יושבים בבית המדרש, אני יודעת, שותים איזה תה טוב, או לא מיישנים חומר טוב, וממציאים כל מיני סיפורים מופלאים שלא כתובים בתנ"ך. זו דרך אחת. וחלק מהסיפורים נוצרו כך, אבל יש דרך אחרת לראות את הדברים, ויש לזה הרבה הוכחות שזה גם כך, שיש לנו סיפורים קדומים, 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 שלא נכנסים לתנך, לא נכנסים. השאלה היא כמובן למה. כותבי התנך לא מכניסים אותם לתוך התנך, ובשלב מסוים באים חז"ל, לוקחים את הסיפור הקדום שלא נכנס לתנך, ומביאים אותו והוא נכנס לחז"ל. ובעצם הסיפור הזה על הבאר של מרים, עושה רושם שהוא הרבה יותר מתאים למודל הזה. כלומר, שיש לנו סיפור קדום על מרים הנביאה, שנתנה מים לעם ישראל במדבר. הסיפור הזה לא נכנס לתנך, אבל נכנסו רק שרידים. שריד אחד אומר, מרים מתה, לא היה מים. שריד אחר אומר, הם שרו שיר על באר קסומה. ואז חז"ל אומרים, הנה, אתם רואים את השרידים האלה? אנחנו מחזירים אתכם לסיפור הקדום, הסיפור על מרים הנביאה, שלא נכנס לתנך, אבל זה סיפור שמלווה את עם ישראל מאז שיצאנו ממצרים, או מאז שיש לנו סיפורים.
השאלה הכי גדולה מבחינתי בעניין הזה, זה למה?
למה הסיפור לא נכנס לתנך?
כן. הרי התנך יודע להכניס סיפורים גם על נשים כשהוא רוצה. וזה קורה לא פעם. אז למה פה לא? כי הרי ברור שאי אפשר להתעלם מהקראי מסורות האלה. ויכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שצריך לבדוק, ואולי זה נושא לפרק נוסף, האם הסיפורים האלה מופיעים באגדות אחרות, בספרים חיצוניים, בפולקלור של עמים אחרים. אבל למה? לא לתנך?
אני אעשה את זה הכי, השאלה שלך היא כל כך חזקה, היא כל כך טובה, ואני אגיד את זה הכי, אני אחזור על השאלה כפי שהיא עדיין, בלי מסורות קדומות. למה, אם זה סיפור קדום שהיה בזמן שכל הסיפורים נוצרו, למה הוא לא נכנס לתנך? למה רק חז"ל היו צריכים לשחזר אותו? איפה הסיפור הזה שיהיה כתוב לנו בפשטות ובבירור? בערה של מרים. זה סיפור שמסביר לנו חלק עצום מגדולתה. זה סיפור שמסביר לנו למה עם ישראל כל כך אהב אותה. זה סיפור, אמרתי שאני אחזור על השאלה שלך בקיצור, ואני לא מפסיקה לשאול אותה. זה סיפור שמסביר לנו למה עם ישראל בוכה שאין לו מים רק אחרי שמרים מתה.
וזה אפילו מתאים לכל הניסים שנעשים שם במדבר.
למה לקחו, מי לקח את הסיפור הזה? למה לקחו לנו את הסיפור הזה? מתי לקחו לנו את הסיפור הזה? למה תלשו לנו את הסיפור הזה מהתנך? בואו נחזור בחזרה לכל הזה, לכל הסיפורים שראינו. יש לנו רמזים, רק רמזים. מרים היא נביאה ענקית. הרמזים שהיא נביאה ענקית צועקים על גדולתה. אני משווה את זה הרבה פעמים לממצאים ארכיאולוגיים. הרי כל כך הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הממצא הארכיאולוגי, ואנחנו רואים כמה אבנים שבורות, ואומרים לנו, כאן היה ארמון המלך דוד. מה ארמון? איזה ארמון? אנחנו רואים 2.5 האבנים יוקדים בחמה, עלובות, כאילו, מה זה? מה אתם מספרים לנו? כאן היה ארמון. אנחנו צריכים, כשמסתכלים, מסתכלים על, על ממצאים ארכיאולוגיים הרבה דמיון, כדי לראות את הסיפור המדהים שיוצא מהאבן הקטנה הזאת שנשארה. כלומר, אפשר לשחזר את הסיפור רק מהשריד. אז אני מסתכלת על מה שנשאר לנו על מרים. נשארו לנו ארבעה סיפורים. קטנים ועלובים. חלק מהסיפורים מספרים לנו שהיא הייתה אפילו שלילית. אבל מהרמזים הקטנים שנשארו, אנחנו מגלים שהייתה מרים הנביאה הגדולה, מרים הנביאה הענקית, מרים שהיא דיברה עם אלוהים, מרים ש... תכף אני אגיד עוד משהו שאני עוד שומרת לסוף. מרים שדיברה עם אלוהים, מרים שעשתה ניסים, מרים שהעם העריץ, איזה נביאה ענקית היא הייתה. סיפור כל כך גדול, סיפורים כל כך גדולים על מרים, הם סיפורים מסוכנים.
למי?
משום שהם מסוכנים לשלטון הפטריארכלי, הם מסוכנים למסורות הפטריארכליות. אנחנו מחנכים, כשאני אומרת אנחנו, אני מדברת על התרבות הקדומה, על התרבות הפטריארכלית, אנחנו מחנכים את הנשים להיות בבית, לדעת שהתפקיד שלהם זה פריון וילודה, לדעת שהן לא מנהיגות, והן לא נביאות, והן לא עושות ניסים, והן לא מדברות עם אלוהים, הן לא המלאכות, והן, מה הן עושות? הן יושבות בבית, והן מגדלות את הילדים, ומי שמקיים את העולם הם הגברים. כך אנחנו רוצים לחנך את הנשים, ככה התנך שלנו רוצה לחנך את הנשים. והנה, שוד ושבר. פה ושם יש לנו סיפורים קדומים על נשים גדולות. מה אנחנו נעשה עם הסיפור על דבורה הנביאה? מה נעשה עם הסיפור על יעל? מה נעשה עם הסיפור על אסתר? וכל הסיפורים האלה שהזכרתי כעת, ועוד כמה סיפורים על נשים גדולות, הם כאין וכאפס לעומת הסיפור על מרים. כי הסיפורים על מרים מעידים שהיא הייתה באמת ענקית. היא הייתה כל כך ענקית שלא הייתה נביאה כמוה. אתה יודע מה? אולי אפילו לא היה נביא כמוה. עד כדי כך. סיפור על נביאה כל כך גדולה, על מנהיגה כל כך עוצמתית, יכול למוטט את כל הסדר העולמי. כי ילדות, כי נערות, כי נשים, תקרנה את הסיפור הזה, תספרנה את הסיפור הזה, והם תגדנה, רגע, אם הייתה לנו פעם אישה נביאה, שבזכותה עם ישראל חי במדבר, אם הייתה לנו אישה נביאה שדיברה עם אלוהים, אם הייתה לנו אישה נביאה שבזכותה יש לנו את משה רבינו, אז למה שאני אסתפק רק בתפקידי פריון וילודה? אולי אני לא גדולה כמו מרים, אבל אולי גם אני יכולה להיות מנהיגה, אולי גם אני יכולה להיות שופטת, אולי גם אני יכולה להיות מספרת סיפורים בפני הגברים.
זאת אומרת, בעצם כקוטן המידע, גודל המידע שרצו להסתיר. ככל שיש לנו פחות טקסט, זה אומר שמישהו היה לו אינטרס להקטין את הסיפור ולהעלים אותו, כי הוא היה כל כך חשוב.
אם הסיפור, אם רק לא היה טקסט, אני לא הייתי יכולה לדעת את זה. אם פשוט לא היה לי שום סיפור על שום דבר, לא הייתי יכולה לדעת. ויכול להיות שעל הרבה נשים היו לי עוד סיפורים נפלאים, אני לא יכולה להמציא ולדעת. זה, הכלל שאתה אומר הוא מאוד נכון, אבל הוא קצת יותר מורכב. מצד אחד, עדויות על אישה ענקית. נביאה. היא נותנת לבני ישראל מים. היא מצילה את משה רבינו. אלוהים מדבר איתה. כל הדברים האלה הם כתובים לי בתנך. כתובים קצת, אבל כתובים. מצד אחד, הסיפורים האלה נמצאים. מצד שני, הם כל כך כתובים בעליבות. הם לא כתובים גדול, הם לא כתובים חזק. פה חצי משפט, שם ענף מכחול. הייתי אומרת, הסיפורים הם ענקיים, אבל ככל שהם כתובים יותר קטן, סיפורים גדולים, ככל שהם כתובים יותר בקטנה, זה אומר כמה האישה הזאת היא מאיימת. אישה לא מאיימת, לא צריך לתלוש עליה סיפורים. אז אתה מספר שהייתה אפילו שרה. בסדר, שרה לא מאיימת על הקטנה של אנשים, כי לשרה, אנחנו יודעים, יש גם הרבה חסרונות, ובסדר, אז אלוהים אומר לאברהם, כל אשר תאמר שרה אשתך שמה בקולה, אבל עדיין היא לא דמות שנגיד שאם הייתה שרה, אז גם אנחנו יכולות להיות מנהיגות, אותו דבר חווה, אותו דבר הרבה נשים. מרים היא סכנה, היא חומר נפץ בעולם פטריארכלי, כי היא עשתה כאלה דברים ענקיים, שאם אנחנו נשמור את הסיפורים, כל הסדר החברתי עלול להתמוטט. ככל שהסיפורים הגדולים יותר קטנים, הגדולים יותר קטנים, זה מצביע כמה האישה היא מאיימת. וככל שהאישה יותר מאיימת, זה שוב מחזיר אותי לכמה היא גדולה. ככל שהיא גדולה, התלשו אותה יותר. ככל שתולשים אותה יותר, זה אומר שהיא יותר גדולה. מרים, לפי הכלל הזה, היא פשוט ענקית. היא כל כך ענקית שאין ברירה אלא להיאבק בה, להילחם בה, לתלוש סיפורים מאוד טובים שהיו, שחלק אני לא יודעת. הסיפור על באר, על הבאר השתמר בזכות חז"ל הנפלאים ששימרו את הסיפור. הרבה סיפורים אחרים נעלמו ואינם, אני לא יודעת מה הם. אבל המעט שנשאר מצביע על איזה נביאה גדולה היא הייתה, והכי הכי הכי מכולם, זה הסיפור האחרון.
אז בואי נדבר על הסיפור האחרון.
אתה מופתע, זה... כי אני כל הזמן אומרת, ארבעה סיפורים, ארבעה סיפורים, איפה אני מפוצצת עכשיו okay. את הסיפור האחרון?
אז בואי נדבר על הסיפור האחרון.
הסיפור האחרון לא נמצא בתורה. אני כל הזמן אומרת, ארבעה סיפורים יש לנו על מרים, אני מתייחסת לתורה, לספר שמות, לספר במדבר, אלה הסיפורים שיש על מרים. אבל יש לנו פתאום, בסוף התנך, חצי פסוק, לא יותר, ש... אני אמרתי קודם התקף לב, התקף לב מרוב כעס. אני חושבת שהחצי פסוק הזה אמור לגרום התקף לב לכל מי שמכיר תנך, יודע תנך, מבין מה מספרים על נשים ועל המקום של הנשים. פשוט התקף לב מרוב של מה? מאיפה לקחתם את זה? מה הולך פה? מאיפה זה נמצא? אוקיי, אני מתכוונת לפסוק של הנביא מיכה.
שחי הרבה הרבה שנים לפי המסורת.
הרבה שנים אחרי מרים, ולא רק שהוא חי אחרי מרים, בינינו. מתי דיברת לאחרונה על הנביא מיכה?
לא הרבה.
לא הרבה.
פחות.
מתי אנחנו מדברים? זה פחות. על ישעיהו אנחנו מדברים, על ירמיהו, על יחזקאל. תקשיבו, יש נביאים שנדחקו לתרי עשר, וגם בתרי עשר הנביא עמוס, למשל, הוא בולט. מי בכלל יודע על הנביא מיכה? מדי פעם מצטטים בהפטרות איזה פסוק. מיכה הוא לא נביא בולט. איזה מזל. איזה מזל, אם הוא היה נביא בולט, לפי דעתי היו תולשים את הפסוק הזה.
הוא היה עובר את הצנזורה.
הוא היה עובר את הצנזורה. הרבה פעמים מה שנשאר זה כי הדברים הם לא במרכז. אם הם במרכז הם לא יכולים להשתמר. פסוק שולי נידח בספר מיכה אומר לנו את הדבר הבא. כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, אומר אלוהים לבני ישראל, כן?
כן.
ואשלח לפניך... את משה, אהרון ומרים.
בנשימה אחת.
בנשימה אחת. מי יוציא את בני ישראל ממצרים? משה, אהרון ומרים. איפה שמענו סיפור כזה? מי יוציא את... אני שואלת, אני אפגוש ברחוב כל אדם. מי יוציא את בני ישראל ממצרים? משה?
משה, ברור.
מי יוציא את בני ישראל? משה? משה, אהרון.
אולי יגידו לך משה
ואהרון.
ואהרון, בקטנה.
כן, אולי יגידו משה ואהרון עזר לו. אהרון היה כן. הדובר, אהרון... משה, אהרון ומרים. אתה יודע מה? זה שמרים שלישית מצד אחד היא שלישית, מצד שני, הפסוק מסתיים בה. כי אלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את ומרים. הפסוק מסתיים במרים. מה הולך פה? איפה שבדו שמרים הוציאה את בני ישראל ממצרים? אנחנו כל הזמן יודעים שמה, מה אנחנו יודעים עליה? שהיא ריחלה? שהיא נהייתה מצורת? שבסדר, שהיא הייתה בהתחלה, היא הצילה את משה רבינו? איפה פתאום נכנס לנו אל איתך ושלח לפניך את משה, אהרון ומרים? מתי שמענו שמרים הוציאה את בני ישראל ממצרים? לא שמענו את זה. אבל זה היה בסיפורים שתלשו לנו. בסיפורים שתלשו לנו, הנה לי עדות. הנה, אני כל הזמן אמרתי, תלשו לי סיפורים על מרים, תלשו לי סיפורים על מרים. איך אני יודעת שתלשו לי? כי כתוב שהיא כל כך גדולה, אבל הסיפורים האלה כל כך קטנים. עדיין יכולים לבוא ולהגיד לי, יוכי, נו, באמת. אני אומרת, תלשו לי סיפורים על מרים. איך אני יודעת? כי חזל אומרים שהיה על הבאר שלה והסיפור לא כתוב. יבואו אנשים ויגידו, נו, באמת. חזל המציאו את הסיפור הזה. זה לא סיפור שנתלש. פה יש לי עדות שאי אפשר להתווכח איתה. אם הנביא מיכה אומר שמרים הוציאה את עם ישראל ממצרים, הנביא מיכה מכיר מסורת, מכיר סיפור קדום, שמספרים בזמנו, סיפרו עוד לפניו, שאומר שמרים הוציאה את עם ישראל ממצרים. למה הסיפור הזה לא נמצא בתורה? למה הוא לא נמצא בתורה? כי התורה יותר מדי מרכזית, אי אפשר לשמור סיפור כזה בתורה, אי אפשר לכתוב בתורה, ותוצא מרים את עם ישראל ממצרים, אי אפשר לכתוב בתורה, וידבר אדוני אל מרים לאמור, לכי ואמרי אל בני ישראל, קומו בבוקר וצאו ממצרים. אי אפשר לספר סיפור על מרים, ויאמר אדוני אל מרים, הטי את המטה, ודברים כאלה, אם היו, נתלשו. אנחנו לא יכולים בתורה לספר סיפור על מנהיגה כזאת גדולה שמוציאה את עם ישראל ממצרים ושאלוהים מדבר אליה. זה שרד בספר מיכה, כי זה נביא שולי, כי לא שמים לב, כי זה בסוף התנך. אבל זה נותן לנו את ההוכחה שכל הזמן משכתי אליה והתאפקתי לא להגיד אותה. לפי דעתי זה נותן ממש את ההוכחה שהסיפורים על מרים היו הרבה 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 יותר ממה שנשתמרו. הורידו את דמותה של מרים, אבל הנה, בא הנביא מיכה וצועק, תראו, פעם הייתה לנו נביאה, נביאה גדולה, יותר מכל הנביאות, אולי גם יותר מכל הנביאים. אני מרגישה, תמיד כשאני מדברת על מרים וקוראת על מרים, וגם עכשיו, אני תמיד מרגישה את הצורך ככה לפנות אל מרים, איפשהו, מתישהו, לאנשהו, לאן, לא יודעת לאן להפנות את פניי, ולצוק לה, מרים, נביאה גדולה שלנו, השכחו אותך, תלשו אותך, הורידו לך את הסיפורים, אמרו שאת מרחלת, אבל גילינו את האמת עלייך, לא נשכח אותך, מרים.
אור לוי היא מפיקה ותיקה של סיפור משפחתי, תוכניות הרדיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרון משפחתי חשוב. אור, עשית כבר לא מעט סיפורים משפחתיים עם מגוון של משפחות מכל הסוגים והעדות. מה הסיפור או האנקדוטה שהכי נחתה בזיכרונך?
יש לפעמים אנשים שנכנסים ללב נורא נורא מהר, ואחת מהן הייתה מרואיינת שמראש הבן שלה אמר לי שהיא נורא נורא אוהבת לדבר, ושהוא רוצה שלא רק היא תשב ותספר את הסיפור שלה, אלא גם לשמוע על התובנות שלה מהחיים, שהיא אדם מאוד מאוד פילוסופי. ולכן ישבנו יחד ובנינו מעין תוכנית שהיא קצת כמו תוכנית רעיונות, רעיונות עומק, כלומר גם עברנו על החיים שלה ועל האירועים שהיא עברה, אבל גם הוספנו שאלות כמו מה לדעתה המשמעות של אהבה בחיים. ואני הרגשתי באותו יום שגם אני יצאתי עם ארגז כלים חדש להתבוננות בחיים. אני לא אשכח את איך היא דיברה בעיניים נוצצות על בעלה שנפטר, על האהבה שהייתה להם, על איך לשמר אהבה. והרגשתי שאני, שלא בת משפחה שלה, כל כך התחברתי אליה, שרק יכולתי לקנא בבני המשפחה שלה, שיוכלו להזין ולחוות את אמא שלהם וסבתא שלהם בדרך כזאת.
אה, מרתק. זה ממש הזדמנות לשמוע בן אדם עם הרבה שנות ניסיון. יש לזה יתרונות.
לחלוטין. ויש, אתה יודע, כשמתכנסים להקלטה כזאת שבא, אין מה לומר, גם לסכם באיזשהו אופן את החיים, זה מוציא איזשהם תובנות אחרות. זה מכניס אדם לפרספקטיבה מאוד מסוימת, ויש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מאנשים בחברה שלנו שכבר עברו דבר או שניים בחיים שלהם.
תודה רבה, אור. אם גם לכם יש סיפור משפחתי חשוב או זיכרון יקר ערך שחשוב לכם לשמר, בואו אלינו, טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה, קחו את הזיכרון החשוב הזה ויהפכו אותו לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרגשת ומרתקת, כזו שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לה בשקיקה בעוד 100 שנים ויותר. בקרו ב-familysounds.co.il והשאירו את פרטי הקשר שלכם, או צרוי מקשר ישירות דרך המייל, run@runlevy.com. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדור.
עשינו פרק בעושים תנ"ך שקראנו לו משה רבנו גדול הנביאים. אני מציע שלפרק הזה נקרא מרים גדול הנביאות.
או אולי בוא נעשה אפשרות אחרת, מי באמת הוציא את בני ישראל ממצרים? זו גם אפשרות, נכון?
מי באמת הוציא את ישראל ממצרים? מרים, גדולת הנביאים.
נהדר.
יוכי ברנדס, סופרת, תודה רבה לך על הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאיתמר סויסה, העורך והמפיק שלנו. תודה רבה לדוקטור בועז טווי, היועץ המדעי של עושים תנ"ך. ושוב תודה לך, יוכי ברנדס.
תודה, יותר.
להתראות בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.